ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 בוקר טוב, בוקר טוב יהודה.
בוקר טוב ברק סרי, מה קורה, מה העניינים, מה שלומך, מה חדש, מה, תספר לנו מה קורה אצלכם שם בברנג'ה, בישראל הראשונה שלכם.
אתה רוצה לשמוע, אני רוצה להתחיל בהתהדרות עצמית.
נו, לך על זה.
אני לא עיתונאי כידוע, אבל אני מופיע לא מעט ב...
מה אתה?
אולפני הטלוויזיה.
פרשן?
אני יועץ, פרשן.
פרשן זה עיתונאי, חביבי.
מול בשעה 9 יועיד יואב לימור בתוכנית הבוקר של רשת 12, בכותרות של 9, אני אמרתי שתוך כמה שעות ארצות הברית תכריז על סוג של הפסקת אש, ואנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח, אבל לשם זה הולך.
נו, איך ידעת?
עכשיו, אם הייתי...
איך ידעת?
אם הייתי, אז...
איך ידעת? מה, מישהו אמר לך?
אם הייתי, נו מה, המצאתי.
מי עוד פעם? גלנט סימס לך?
די, די, די.
מי?
מספיק.
ביבי מסמס לך?
אם הייתי, אני מניח, עיתונאי...
היית עושה פוש,
הייתי מקבל,
דרמה.
היו עושים פוש, והיו לכולם זוכים, כזכור, ברק סרי בתוכנית, בבוקר, פרסם על הפסקת אש. טוב, לא משנה. אבל אין עדיין החזה על הפסקת אש, וכמובן, כמובן, אין עדיין הסכם, אבל התקפות מתחילות בשצף קצף.
רגע, 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 רגע. קודם כל, שמתי לי תזכורת בשעה 9, להתחיל את התוכנית במשהו טוב. ואם אנחנו כבר בקרדיט לעצמנו, אז אתה זוכר, אז בוא נתחיל במשהו טוב. שבוע שעבר, אתה זוכר ש... זעמנו וכעסנו פה והסכמת איתי אפילו על זה שביום שלישי בכיכר החטופים, שזה עצרת היותר רגועה, דתית, הימנית, לא מגיעים לשם הרבה מאוד אנשים והיה הרבה מאוד הסכמה, ובכן ביום שלישי האחרון הכיכר הייתה מלאה. בסדר? שפו, ואפילו היו שם אנשי תקשורת. אז קודם כל שפו, שפו לאברי ושרקי, שגם העלו על זה משהו, ואי אפשר כל הזמן רק להיכנס בתקשורת, אלא גם להגיד דברים טובים. ועוד דבר טוב, זה על המילואימניקים, נדבר עליהם אחר כך, יואו, יואו, כמה מילואימניקים קיבלו, זה, אני מעריצים אתכם, תודה, בוסה גדולה. כן, עכשיו רצית...
בוא נדבר באמת על הנושא הבוער, על
כן, הפסקת, שאתה בעד או נגד? מה, ביבי?
אני אומר, רגע, תן לי שנייה. אז עוד פעם, עוד לפני שנחתם הסכם הפסקת אש, ההתקפות ככה הולכות ומתגברות, בעיקר מצד חברי הקואליציה, סמוטריץ' מוביל את ההתקפות, וחברי כנסת, ראיתי כבר...
אורית סטרוק,
מלביצקי...
סער ואלקין, שזה יושב להם טוב על הווייב עכשיו.
אלקין, שכבר רגל וחצי בקואליציה, כן, תוקפים, והטענה המרכזית, שאי אפשר, היא לא משוללת יסוד, שעכשיו, כשחיזבאללה על הקרשים, מוכה... ומוכה, זה לא הזמן להרפות, וזה עכשיו אני גם נזכר במה שאמר נתניהו אתמול, שאם יהיה הפסקת אש, תהיה הפסקת אש תחת אש, ואני כבר שומע שמשה...
יהיה מסע ומתן תחת אש.
כן, מסע ומתן תחת אש, וכבר משלוש אני שומע שאין אש. אז אם יש ובאמת מתנהל מום, אז הוא לא תחת אש, כי... זה אולי אחד הבקרים השקטים שאנחנו זוכרים בתקופה האחרונה. עכשיו, אתה שואל, מה דעתי? קודם כל, לא יודע מה ההסכם. אין לי מושג מה ההסכם. אני אבל יכול באמת להסכים עם לא מעט מראשי הרשויות, שאני כבר רואה אותם ברקע, דוד אזולאי למשל, וכו' וכו', שטוענים, חבר'ה, 11 חודשים וחצי המתנו למכה הזאת, למכה שהתחילה במכה המופלאה, על פי פרסומים זרים, של אותן זימוניות, ולאחר מכן בסיכולים האיכותיים, סופר איכותיים, בעמקות ממכות שונות, זה הזמן לעצור, זה הזמן ללחוץ על דפשה, וזה הזמן להמשיך. טענה שבאמת, ראוי לה שתשמע. מצד שני, נערים היינו וגם זקנו, ואנחנו זוכרים שבסוף אתה מגיע להסכם, כך או אחרת, 1701 באופן כזה, 1701 באופן אחר, שאלה האם להכניס עכשיו כוחות קרקעיים, ניכנס לתמרון שכולם מדברים בו הימים האחרונים, ולעשות את ההסכם לאחר שיארגו לנו, אתה יודע מה, עשרות רבות, האם זה חכם ונכון? צריך לראות את ההסכם, צריך לראות לאן זה יתפתח, מה שבטוח שהדבר הכי חשוב, זה מה שצריך להיות בשורה התחתונה, שהתושבים יחזרו לבתיהם, לצפון, החקלאים, למטעים, חבל הארץ הזה יחזור ויהיה יפה ושוקק עם אנשים, זה הדבר הכי חשוב. כל השאר, באופן כזה, באופן אחר, להערכתי, בנקודת זמן הזאת, פחות חשוב, אבל זה סיפור.
עמדה אישית ובדיחה, בסדר? עמדה אישית, ובכן, יש לי עמדה אישית מאוד מאוד נחצת על הדבר הזה של הפסקת אש, ובכן, איני יודע. איני גורם ביטחוני בכיר, איני גורם ביטחוני בכלל, לא יודע, בסדר? אני כן קורא את חבריי דרך אגב, ולא סמוטריץ' סטרוק או גדעון סער או זה, ולכן שצריך לומר גם בזה, כשהם פוגעים, בוא נגיד שכשסמוטריץ' אומר משהו, אני מקשיב לו. הבן אדם שב-2018 כתב פוסט שכאילו חזה את כל מה שקרה בעזה, את כל האנשים האלה שהיום קוראים להם קיצונים, את ליברמן, את מיכאל בנארי, האנשים שפגעו אחד לאחד לגבי מה שקרה בעזה, אני מאז מקשיב הרבה יותר לקיצונים האלה מאשר לביטחוניסטים. אז כשסמוטריץ' אומר משהו, אני לא מצטע, אבל יותר מזה, לך לי משהו שהוא קצת יותר קונצנזוס. יוסי יהושע, אלמוג בוקר, כותבים הבוקר, דברים שבעיניי הם כאילו common sense, באמת, כאילו אם, מה זה הפסקת, יש עכשיו ל-21 יום, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אחרי חיזבאללה מתאושש, לא מפגיזים אותו, הוא מנסה להרים את הראש, ברור שכשאתה מועך את האויב שלך, אז אתה צריך להמשיך למעוך אותו, זה ברור כשמש כ-common sense, אבל בואו, אני גם צריך לקחת בחשבון שאנחנו באמת, גם אלמוג בוקר, גם יוסי יהושע, גם סמוטריץ' וזה, לא כולם לוקחים את כל השיקולים, יכול להיות שלדרמר ולנתניהו ולגלנט יש שיקולים אחרים, עניינים של חימושים, עניינים של לחץ מארצות הברית. אם ארצות הברית אומרת, רגע, אם אתם ממשיכים עכשיו בניגוד למדתנו, אולי אתם לא מקבלים את זה ואת זה. בוא, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, מערכה מדינית היא תמיד מערכה יותר מסובכת. מה שכן ישעשע אותי כבר במהלך היום, זה פחות או יותר מה שקרה עם הסיפור של עומר. מה יקרה היום? עכשיו, עוד אף אחד לא... קודם כל, עוד אין הפסקת אש. איזה דיווחים ראשונים באיזשהו כלי תקשורת, עוד אין הפסקת אש, כבר כולם יוצאים, לפעמים זה בסדר כי אתה רוצה סמן קו, לפעמים לא. בסדר, אין בעיה. מה שיהיה נורא מצליח
זה... זה גם מתכתב עם המציאות. אין ירי, אתה יודע.
לא, בסדר.
כנראה יש לזה יסוד אמיתי.
לא יודע, לא מבין בזה. מה שכן יהיה, אתה תראה את זה מהלך היום, זה בולט. ברגע שתצא, נגיד איזושהי הודעה מלשכת ראש הממשלה, מפה תסתדר. מה שנתניהו רוצה, אתה וכנראה אחרים יגידו בדיוק ההפך. מה... למה זה מזכיר לי? זה השבוע, זה כמו הנסיעה הזאת עם האום. אני יושב בטלוויזיה, אתה חייב לשמוע, כי אני חושב ביום שלישי רואה טלוויזיה, פאנל כזה צהריים, לא זה. וביום שלישי נקודת הזמן הייתה שנתניהו לא נוסע לאום. כי מתקפה בצפון וקוצ'ים וקוצ'ים והזקה בתל אביב, נקודת הזמן הייתה לא נוסע. האולפן... איך הוא לא נוסע? מה פתאום הוא לא נוסע? מה עם מלחמת ההסברה? איך אפשר לדלג על האום? איך אפשר לזה? מה פתאום נוסע? איך הוא מעלה על דעתו שלא ליצוע? עובר יומיים, תקשיב, לא זה יומיים, עובר 24 שעות, אתה פותח עוד פעם טלוויזיה, נתניהו נוסע לאום. איך נתניהו נוסע לאום? שרה והמזוודות, והוא נוסע לעשות כביסה.
אז בוא נגיד לך את דעתי, ואני מפתיע אותך. אני מפתיע אותך.
רגע, שנייה, אני לא מדבר עליך, אני מדבר עוד פעם. זה כאילו מה שנתניהו אומר, אז צריך להגיד ההפך. ולכן אני אומר, יש פה שני טיעונים. תרשה לי באמת לבוז להם. כל מיני ארנבויים ונרים, שולי של שולי של שולי השוליים של הטוויטר, שמתחילים בכל מה שנתניהו יעשה. דרך אגב, זה קצת עצוב, כי זה כן מגיע לעיתונאים מאוד מאוד בכירים. שמתחילים את השטויות והאבלים האלה על כביסה ועל מזוודות ועל לראות את יאיר וכל מיני שטויות כאלה. בואו חבר'ה, הייתה פה מתקפת פטע והיה פה ביפרים ופלאפונים ומתפוצצים ועזה ואלף שם זה וזה ואיפי פלאפונים וכביסה וזה. איזה פתטי, איזה עלוב.
אז קודם כל
לא מבינים את גודל התקופה, את גודל הרוע. כביסה, כביסה.
אז קודם כל לגבי הנסיעה, אני חשבתי כל השבוע, אני חושב גם היום, בצורה עקבית, הנסיעה הזאת מיותרת, הנסיעה הזאת כל כולה נועדה לסוף שבוע קסום, כי שרה רצתה. תן לי לדבר, עכשיו תן לי לדבר, שמענו אותך, יאללה. כל סוף השבוע הזה נועד, אם הוא היה באמת רוצה, הוא היה נוסע, חוזר, כמו שעשה לפיד, כמו ש... אתה יודע מה, אם הוא היה רוצה להיות אפילו יותר להתנהג בצורה קצת יותר נאותה בכל מה שקשור לנסיעה הזאת, אז כמו זלנסקי, אתה יודע, גם אצל זלנסקי, נשיא אוקראינה, מתנהלת מלחמה, אפילו בעצימות יותר נמוכה, זלנסקי שלח סרטון לאום, לפורום הלא חשוב הזה, יום שישי כשנתניהו ינאם, הוא ינאם בפני אולם ריק, זה כבר לא מעניין, אין לו שום פגישות, אין לו שום כלום, הוא נוסע כדי להסתלבט שם בסוף שבוע בניו יורק. תן לי לדבר, כמו שבני הזוג רוצים. עכשיו אני אומר, עכשיו אני מעידך, אני חושב שאם נתניהו יוביל עכשיו להפסקת אש, אז זאת תהיה הפסקת אש שבמסגרתה יושגו מחבלי חיזבאללה ארורים שמיררו בשנים האחרונות את חיים של תושבי הצפון, יוסבו מעבר לליטני, ויהיו ערבויות, וזה ייראה רציני, כי את המכה שלהם הם חטפו. אני בעד, כי בסוף אתה חוזר להסכמים האלה, שאלה כמה חיילים יהרגו בדרך. ואני חושב שתמרון קרקעי בדבר הזה, אם אפשר למנוע אותו, ועם המכות הניצחות האלה שחטפו, מחבלי חמאס, ואתה יודע, התהדרת עכשיו, ביפר עם זה, אז כשהצבא נותן הצגה, והצבא בלבנון נתן הצגה, הצבא והמוסד והאמן, שזה באמת פעולות מרהיבות, מסעירות את הדמיון, אז הנה, נתניהו, אבל בשבעה באוקטובר, כשהיה כישלון מראות, אז מה הוא השם? זה הצבא לא העיר אותו. אז תחליטו, או שבשבעה באוקטובר הוא אחראי, או שהוא עכשיו אחראי על המכות האלה. כי אם הוא אחראי עכשיו על המכות האלה שניחתו על חיזבאללה, אז הוא אחראי גם על השבעה באוקטובר. ואם הוא לא אחראי על השבעה באוקטובר, אז הוא גם לא אחראי על המכות האלה. אז עשו אותה הלוחמים האמיצים, והסוכנים האמיצים, וראשי מערכת הביטחון המופלאים, מוסד ושב"כ ואמן, שבמשך שנים, הרי זה לא עבודה של חודשים, זה שנים, אספו מודיעין וליקטו מודיעין, והצליחו להתפוצץ על חיזבאללה באמת בהתפוצצות מרהיבה, מקצועית, לאילה ולאילה. עכשיו אני רוצה גם להגיד עוד דבר, ככה עולה לי בראש, כמה הפחידו אותנו מחיזבאללה? שמע, אני אומר לך, אנחנו כבר שנים שומעים כאן הפחדות מבוקר עד לילה, מה יהיה אם ניכנס למערכה מול חיזבאללה? וזה סרט אחר לגמרי, אגב עד לאחרונה, וזה סרט אחר לגמרי, לא יודע, אני אומר לך כעובדה, כולם, זה תקף לכולם. שמאל, ימין, צבא, אמן, כולם, לשעברים, נוכחיים, להבא. כולם הפחידו, אני אומר את זה כעובדה, אין כאן שום נגיעה, זה לא ימין ושמאל, זה שותף לכולם. א', אני מאוד מאוד שמח, תשוד, הקש בעץ, בעזרת השם, שלא יהיו הפתעות, שעד רגע זה, בגדול הם די טעו. לא ראינו כאן איזה יכולות.
תפור, חמסה, אל תפתח.
חמסה, לא ראינו כאן איזה יכולות עד עכשיו, עד הדיבורים על הפסקת אש. ארגון שחטף, תכנו לו את הצורה בשבוע הזה, תכנו לו את הצורה, כל ההפחדות, הולך להיות סרט אחר, סנאיו אחר, וזה מחזיר אותי לשאלה של ה-11 באוקטובר 2023. אני מזכיר למי שהתאריך הזה לא קופץ לו ישר, ב-11 לנובמבר 2023, 4 ימים לאחר הטבח הנורא, אל מול מודיעין שהנה חיזבאללה ואולי גם איראן רוצים להתערב ולנצל את ההלם הגדול בישראל ולהיכנס למלחמה, הציע יואב גלנט, שר הביטחון, לתת מכה מקדימה. זה כבר היה לפני ביצוע עם כמעט מטוסים באוויר, נתניהו התנגד. אני עוד פעם לא מביע את דעתי, יכול להיות שהוא צדק, יכול להיות שבנקודת הזמן ההיא נתניהו צדק, יכול להיות, לא רק שהוא צדק, הוא גם שלח את אריה דרי להכניס כמעט בצעקות את אייזנקוט וגנץ לקבינט, קבינט המלחמה, כדי ליצור שם קואליציה נגד גלנט ונגד הצבא ולמנוע את אותה מכה מקדימה. עכשיו זו שאלה, האם היה לזה הצדקה? האם מכה מקדימה הייתה משנה את פני המערכה? כולה, אגב, ויכולה שהייתה משליחה גם על הדרום, שהיו מרגישים שהגב שלהם והרצון שלהם, אותו סינואר הרי שציפה וקיבה ויחל לאיחוד הזירות ולבערה בכל האזור, מה שהיה מחלץ אותו מבוך תרתי משמע, האם זה היה שוברת רוחם של החמאסניקים? יכול להיות. אבל בשורה התחתונה, נתניהו בעזרת דרי, אייזקוט וגנץ הצליחו לסכל את המכה המונעת הזאת, היא לא התבצעה. היום בחוכמה בדיעבד, הנה מה שאני מדבר על חוכמה בדיעבד, יכול להיות שזו הייתה טעות למנוע את המכה הזאת, כי אנחנו רואים שלא כצעקתה, באמת לא כצעקתה. שמע, נכון לרגע זה, כאמור, 100 פעם,
הייתה תירות חמסה. אבל היה שם שיפורים אחרים, ונתניהו ביום ראשון שעבר התייחס לזה בדיון בוועדת חוץ וביטחון, וזה היה הפעם הראשונה שהוא אמר, דרך אגב, בקולו, שהוא הודע שהוא מנע.
נכון.
ודרך אגב, צריך, אני חשבתי שהצד, עוד פעם, שהצד שמאל מאוד יתמוך בו בדבר הזה, הרי בזה שהוא מנע, למה הוא מנע? הוא אמר, חבר'ה, יש חטופים עכשיו בדרום, יש משימות שצריך לעשות בדרום, אין לנו כנראה את כוח אדם, מה שדרך אגב, הוא צדק מאוד אחר כך, וצריך לטפל באזור של הדרום. עכשיו, עוד פעם, יכול להיות שהוא כן צדק, הנה, אנחנו לא, רואים
אני,
עכשיו פעילות בצפון.
אני רק מעלה את זה.
אבל אני רק מעלה את זה,
לא,
יש פעילות בצפון.
פעם, נוכח,
תסתכל, ברק, יש פעילות
התגובה,
בצפון.
התגובה הפחות צפויה של חיזבאללה. בוא נגיד ככה, ציפינו למשהו אחר, יכול להיות שאם הייתה את המכה הזאת, עליה מדובר ב-11 לאוקטובר 2023, יכול להיות שהדברים היו מתפתחים
אחרי. אז ככה, רגע. קודם כל...
אגב, הצבא היה בעד בגדול.
ראשון ראשון ואחרון אחרון. קודם כל, נורא מצחיק אותי אנשים שעד עכשיו אמרו לנתניהו, תלך, תלך מפה, אתה מסוכן, אתה מסכן את ישראל, תלך, 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 ואז הוא נוסע לאום. לא, תישאר, 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 אתה חייב להישאר. זה כמעט על רקע הקומדיה של הדבר.
זו בדיחה. לא, הם לא אומרים ללכת, הם אומרים ללכת סופית, ללכת הביתה,
ולהתפטר. הוא מסוכן, הוא מסוכן, הוא לא מקבל החלטות, הוא לא מקבל החלטות, כן, כן, זה, רק תשאר, רק תשאר, רק תשאר. אז בוא, תעשו את...
אבל זה סתם,
עזוב, זה לא, זה לא...
לא אומרים ללכת, אל תיסע.
זה הרמה הנמוכה של הטיעונים.
התפטר, הובלת אותנו לטבח
הרשת
ביותר.
זה הרמה הנמוכה.
לא אומרים לו
תישאר
ראש ממשלה, תישאר
בארץ, במלחמה. זה חלק מהרמה מאוד מאוד נמוכה של תקופה פנומנלית. הצבא אחראי לזה, החיילים האמיצים אחראים לזה, לוחמי השבק, המוסד, גלנט, ארצי, נתניהו, כולם אחראים לשבועות הפנומנליים, ההיסטוריים באנושות, שאנחנו, זה, כמו שכולם, דרך אגב, גם אחראים על השבעה באוקטובר. זה לא, כולם אחראים לכישלונות, וכולם אחראים להצלחות. אחר כך, אחראים, זה...
לא, לא, אתה יודע, כשאתה אומר, בוא נגיד לך, יש כלל שאומר... כשכולם החיים, אף אחד לא אחראי.
אז בוא נלך, אתה יודע מה, בוא נצלול רגע לדבר הזה. יש, אתה יודע, יש אמירת מקרו. אמירת מקרו, מי אחראי לשביעי באוקטובר? אני איתך בדבר. נתניהו אחראי, ארצי אחראי, ראש מוסד, ראש שבק. אז ברמת המקרו, מי שיושב על התפקיד הוא אחראי. אחר כך, ודרך אגב, בשביל זה צריכה לקום ועדת חקירה, לא בראשות שופט, אבל ועדת חקירה, שתבדוק את העניין הזה, מה בדיוק קרה. תפנה לדובר שלו ותשאל אותו למה. אני דרך אגב, מסכים איתו שבוועדת חקירה ממלכתית לא יכול לעמוד שופט. לא יכול לעמוד שופט.
שופט כדורגל?
לא, יש לטלי גוטליב הצעה נפלאה שהציע אותה בכנסת.
שטלי גוטליב תעמוד.
יש, אני יודע שכל מה שאומרים טלי גוטליב, אז כאילו צריך זה. לטלי גוטליב יש הצעה מצוינת שאתה היית חותם עליה אפילו לדעתי. שהיא אומרת, בואו ניקח שני חברים בקואליציה, שני חברים באופוזיציה, שהם יבחרו שני אנשים מועמדים, ושני האנשים האלה, הם יסכימו על שני מועמדים, ושני המועמדים יסכימו מי יעמוד בראש. דרך אגב, אתה מבין למה שופט לא יכול להיות, נכון? כי כל השופטים לעומתיים היום לממשלת נתניהו, אתה סומך עליהם שהם לא יהיו באיזשהו ניגוד עניינים, שהם לא באים עם איזה דעה מראש. יש לך שופט היום,
הצבא נגד נתניהו, בית המשפט נגד נתניהו.
לא, הצבא לא נגד נתניהו. למה אתה
אומר
שהצבא נגד נתניהו?
למה אתה חושב
שהצבא נגד נתניהו? לא, כי תוקפים אותו, ובמשך שנה כבר מנהלים, וראינו את כל השופטות, איך שהן פתאום מורידות בלימה, הופכות להיות אחת מהפעילות הכי, הכי זה של קפלן. השופטים, אלה שעכשיו, שהם נלחמים דרך אביב, הם יבחנו את הממשלה הזאת, בחייך, נו מה?
אז אחרי שעשינו דלגיטימציה, רגע, אחרי שעשינו דלגיטימציה לצבא.
לא לצבא.
רגע, אני אומר, לא אתה. אחרי שעשינו דלגיטימציה.
מי זה עשינו? אז אל תעשה
ברק, אני מבקש לך לא לעשות. אוהדי נתניהו, נתניהו עצמו, שרה נתניהו,
אוהדי נתניהו,
ששרה נתניהו,
אוהדי נתניהו נלחמים עכשיו בשטח. הם חלקם...
בסדר, גם שונא נתניהו.
חד משמעית, ולכן אני לא מבין למה אתה עושה את ההבדל הזה.
אז אני אומר עוד פעם, אחרי
שאתה... למה אתה הולך לשם?
אז אני אתן לך את זה בשמות.
למה?
אחרי ששרה נתניהו, אתה יודע מה, היא מייצגת שרה נתניהו, יש לה השפעה דרמטית גדולה, יש שאומרים שהיא ראש הממשלה בפועל.
כמה זה עלוב?
תן לי לדבר.
כמה זה עלוב?
תן לי, אוקיי, עלוב, תגיד, תעלב.
אתה דיברת.
אחרי ששרה נתניהו אומרת, רגע, תן לי. פגישות עם משפחות חטופים, ואחרי פגישות עם משפחות שכולות. אין פעם שהיא לא מבליעה את הרטינות שלה נגד הצבא, ששם היא רוטנת, ובמקומות אחרים היא סופר סופר מתבטאת נגד הצבא, ונגד העובדה שלא הזהירו אותו, ונתניהו עמד לבד, ובלה בלה בלה בלה. עכשיו גם מערכת המשפט, אין לה שום לגיטימציה לחקור את אירועי הטבח.
אתה חושב שיש לה? ש...
מיליון אחוז.
מה? מה זה? השופטים?
שופט עליון, נשיא בית המשפט העליון,
וואו.
כמו שהיה... כמו שיהיה, כמו שהווה וכמו שיהיה, צריך לעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית או למנות את מי שיהיה שם. אם אנחנו לא מאמינים לבית משפט, אין לנו מה לעשות כאן. שתבין מה אתה אומר. אם אתה לא מאמין לשופטי בית המשפט העליון ולשופטים בכלל, סגור את הפקלאות, תהרוס את הכל, אנחנו באנרכיה, אנחנו בכאוס, כי אני יכול להמשיל את זה למשהו אחר. אם אתה לא מאמין, אז עכשיו, יש עכשיו... מישהו שמחכה לפסק הדין בדרך לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ירושלים, נצרת, חיפה, לא משנה איפה, סליחה, למה שהוא יאמין? הוא שמע את שלזינגר בדרך, אומר, אסור להאמין לשופטים, אל תמנו אותם לבד לחקר ממלכתית. אז למה שהאנס, הנאשם באונס, שמחכה לפסק הדין, לגזר הדין, למה הנאשם ברצח, למה הנאשם בשוד, למה כל אלה שעומדים עכשיו לקבל את פסק דינם ואת גזר דינם לאחר מכן, למה שהם יקבלו את החלטת בית המשפט עם שלזינגר, מייצא כאן דעה נרחבת שחבר'ה, אסור להאמין לשופטים. תקשיבו לטלי גוטליב, תמנו שני חברי קואליציה, שני חברי אופוזיציה. אתה מבין מה המשמעות של הדבר הזה? זה הרס הדמוקרטיה. אין לנו כאן מה לעשות. כל אחד יעשה, איש הישר בעיניו יעשה. זה ייקח חברי כנסת, זה ייקח חברי חקלאים, זה ייקח מוסכניקים. כל אחד יעשה מה שהוא עושה, הם יחליטו, לא השופטים. בסוף יש כללי משחק. כללי המשחק אומרים שהרשות השופטת היא זאת שאמורה לקבל החלטות, לטעמי גם בכל מה שקשור לוועדת חקירה.
מה היית אומר, אם הייתי אומר לך, שמזכיר הממשלה, שהוא בעצם פקיד ודרג פקידותי, הוא אין לו שום שיקולים פוליטיים.
שיקולים, הוא פעיל פוליטי של נתניהו, הוא יוסי פוקס, איש של נתניהו.
לא, עזוב עכשיו שמות, מזכיר הממשל.
לא.
אתה יודע מה הולך איתך, לא יוסי פוקס. מה היית אומר עם מבקר המדינה?
כל מזכיר הממשלה.
מבקר המדינה זה כן בסדר?
לא.
לא, גם לא.
לא, כי הוא מונה לידי נתניהו, לא מאמין לו. לא חושב שהוא, לא.
אז מבקר המדינה
שתפקידו.
נתניהו,
אז הנה, אז בוא
אני אחדש לך. אבל זה בדיוק המחלה של הלביסטים. נתניהו בשנים האחרונות עושה. אתם לא באמת מעניין אותך. עכשיו דיברת, עכשיו תן לי לשנייה להשלים. דרג שיפוטי, אתה אומר רגע, מבקר המדינה הוא מונה על ידי נתניהו, למרות שהוא מבקר המדינה, זה תפקידו, הוא נטול פניות, כל זה, מה עשיתם לו? במשך שנה שלמה, כולם, לא. כן,
נתניהו
כל,
ממנה,
כל האנשים נתניהו, כמוך, אומרים רגע,
נתניהו עושה הכל, לפגוע בשומרי הסף, כדי למנות אנשים הבנתי. שלום,
אבל השופטים, אבל השופטים, הם קודש הקודשים, הם מורמים מעל הכל,
יודע,
הם
לא, הם
שום שיקול,
שופטים שמרנים, מתנחלים,
איזה שמרנים מתנחלים, בחייך אתה קונה את הבלוף
האלה.
חד משמעינו בחייך, השמרנים וזה, אנחנו רואים את כל הפסיקות שלהם, הכל אותו דבר.
אז נמנה את דלי גוטליב.
המזכיר הממשלה, זה כאילו פקיד, אבל זה פקיד
של נתניהו. אבל מזכיר הממשלה
הוא איש של נתניהו. שזה בן אדם נטול פניות, אדוני, גם אותו צוות.
יוסי פוקס הוא איש פוליטי. יוסי פוקס הוא איש פוליטי.
שמבקר המדינה הוא גם איש פוליטי.
נתניהו אנגלמן, אז אני אומר לך.
זה רק השופטים הם לא פוליטיים. השופטים הם קודש הקודשים, הם מורמים מהם, אין להם שום דבר. רק דקה אחרי שהם מורידים את הגלימה, הם הולכים לרעיונות ומטנפים את כל נשמתם כמה שהכל לא רב היום. אבל כשהם נובשים גלימה, שום דבר לא נוגע בהם. הם קודש הקודשים, בכלל אין שם שום דבר שהוא ניגוד עניינים. שהממשלה שפעלה נגדם, עכשיו היא תבדוק אותם בחזרה. תקשיב, זה הזוי.
את השופטים?
זה הזוי.
לפטר את כל
לא,
השופטים?
לא, לעשות משהו שכל המדינה תסמוך עליו.
אבל בוא נפטר את השופטים.
שגם אתה תסמוך עליו
נפטר.
וגם אני.
כל המשפטים
יעשו. שני חברים בקואליציה, שני חברים באופוזיציה, שהם יבחרו את הוועדה בהסכמה, והוועדה תבחור מי שזה.
בוא נמשיך את הפתיח הזה בשעה
השנייה. גם אתה לא יכול לסמוך על אנגל שלו. טוב, בוא נלך לאנשים המדהימים שמסתובבים בינינו. יוני ורנר, שלום לך.
בוקר טוב, יהודה, בוקר טוב ברק, מה נשמע?
בוקר טוב, יוני ורנר הוא חייל מילואים שגויס אמש, מפקד חפ"ק מג"ד בגדוד הסיור של חטיבת עציוני, חטיבת חי"ר.
יוני, כמה מילואים עשית השנה?
חוץ מהמילואים האלה.
וואו, 280 ומשהו, אבל מי סופר?
כמה, כמה?
איזה 280
וואו, וואו.
ועכשיו אתה יוצא לסבר.
רגע, בוא נדבר שנייה על מה שהיה, לפני שנעבור על מה שהיה.
לא, אני מעניין אותי אם הוא ראש שנה בבית או לא.
איך החיים, איך החיים ככה, 280 ומשהו ימים, איך החיים, משפחה, עבודה.
וואו, נסה להתחיל. טירוף מוחלט, המון תחושת שליחות וודאות במשימה, אבל רוח גבית מהבית כמובן, בלי זה אי אפשר, אבל תשמע, אנחנו בשביל העשירי, ספציפית אני גר בעוטף עזה.
כן, איפה בעוטף עזה? איפה?
אני גר ביישוב שלומית, השבוע בעברי זה שבוע של ההזכרות של ה-12 שנה של החבר'ה שלנו, היום ההזכרה של אביעד כהן, שנפל בקרב בפריגן, אגב ששירת איתי בחפ"ק מג"ד, אנחנו בעצם סבב א' שלנו היה בערך 20 בצפון, השתחרנו, חזרנו אחרי 3 שבועות לעוד סבב בצפון, השתחרנו, אני סופחתי לחפ"ק מאור 62, תמרון ברפיח, וזהו, ואתמול באמצע ההכנות לשבת בר מצווה לבן שלי, הוקפצנו לצפון, משימה חדשה, אתגר חדש.
ו...
רגע, לכמה זמן אתה כבר יודע?
אין לנו מושג.
כרגע אנחנו ראש השנה, בקיצור, ראש השנה אתה לא בבית.
ראש השנה או באומן או בפינצ'בל.
אי אפשר לדעת. אתם קודם כל מסגרת שתי החטיבות שדובר עליהם אתמול בכל המקומות שגויסו נוכח ההסלמה, ואם עכשיו אנחנו באמת הולכים להפסקת אש, אז יכול להיות שהדברים ייראו אחרת. תגיד לי, ספר לי ככה, אחרי כל כך הרבה ימים במילואים, איך התחושה, אבל בוא תהיה כן ואמיתי, לא, אתה יודע, קלישאות, איך התחושה בקרב כל אותם אנשי מילואים, החבר'ה שלך, שעושים כל כך הרבה ימים מילואים בשנה האחרונה?
אז אני אגיד, באמת, בלי קלישאות. אנחנו, בפועל, בסדר, עובדתי, את הגיוס פה הוא מלא, ואף מעבר לו. אנשים מבינים שמה שקורה בצפון זה אירוע שחייב להיפסק. עשרות אלפי אנשים מחוץ לבית שלהם שנה שלמה. אנחנו באים פה בתחושת שליחות ומבקשים שישלחו אותנו למצלמות הכי מאתגרות והכי קשות שיש, כדי לסגור את האירוע הזה שם. אבל באמת, לסגור את האירוע, לא לשחק משחקים, והתחושות פה הם... כולם מיינד לזה, כאילו לא, כולם על זה לגמרי.
עכשיו, אתה גר בעוטף עזה, ולכן השאלה הרלוונטית יותר מכולם אליך. עכשיו, למרות שאתה לא גנרל, ואתה לא מפקד אוגדה, כן. האם אתה חושב שאפשר, אתה יודע, מדברים עכשיו על הפסקת אש, אפשר לסגור את האירוע בצפון בסוג של הסכם מדיני, הפסקת אש, שתפתח כנראה להסכם, או שחייבים, חייבים, נוכח הטראומה שעברתם אתם, תושבי עוטף עזה, חייבים להיכנס לתמרון קרקעי, מה דעתך?
אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אני מאתמול בערב פחות מחובר לתקשורת, אז אני לא יודע מה הפסקת יש.
אז יש דיבורים מאתמול בערב, וזה...
כן,
גם אין אש, אתה יודע, זה לא רק שמדברים, כנראה גם אין אש בשלב הזה.
אני אגיד ככה, אנחנו, תלוי למי שואלים, זה 15 שנה, 20 שנה, בעוטף עזה, אנחנו גרים ספציפית 16 שנה בעוטף עזה, כל הסבבים האלה נמסו עלינו, וכל ההתמכרות לשקט, והמחשבה בדמיונות שאפשר לקנות, ליטרלי, מה שנקרא, שקט, באמצעים כאלה ואחרים, התפוצצו בפנים לפני שנה בדיוק. אני מרגיש שהצפון זה התקדבק, שאם אנחנו נצחק במשחק הזה עוד פעם, נאפשר לאויב אמר ואחזר בצפון להתעצם ולהתארגן מחדש, אחרי משהו חטף בשבועיים האחרונים, זה לבוחנו, אנחנו פשוט נפגוש אותו חזק יותר.
אז אני אתגר את התשובה הזאת. אתה יודע, הייתה מלחמה ב-2006, שבשנת 2006, מלחמת לבנון השנייה כמובן, נתפסה ככישלון מוחלט, הייתה ועדת וינוגרד, אמת נתפס אז לא בתחושת חמיצות, בתחושת כישלון מוחלטת. ולמרות זאת, המלחמה הזו הביאה שקט בצפון למשך... למעלה מ-15 שנים, אתה יודע, זה לא, האם אתה חושב שהמלחמה, המכות הקשות שחטפה ארגון חיזבאללה, בעיקר בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים, לא יכולים לגרום לשקט לשנים קדימה?
אני אגיד דבר כזה, אני בלבנון השנייה הייתי בסדיר בגולני בגדוד 13, נלחמנו בכפר מרקבה, בסלוקי וברנדוריה. אני אגיד דבר כזה, שקט זה לא רק מתי שיורים עלינו את הטילים, או מתי שתושבי תל אביב נכנסים למקלטים, או שיש נונטטים על מתי אבוקדו בצפון. שקט זה שאלה, האם אתה מאפשר בחצר האחורית שלך בצפון לאויב להתעצם. 16 שנה הוא לא תקף, זה לא אומר שהיה שקט. אנחנו פוגשים עכשיו את מה שהוא עשה ב-16 שנים האחרונות, בקדבאמים, בטילים, בטילים מטורפים, טילי שיעות, אז זה היה תולה, מי חלם של ארגון טרור יהיה דבר כזה, אבל זה היה מחיר. אמנם לא תקפו אותנו, ואמנם לא נפצענו ולא נהרגנו, ולא פינינו תושבים 16 שנה, אבל הנה בבקשה, אנחנו עכשיו נמצאים עם אויב מאתגר יותר, חזק יותר, אנחנו הרבה יותר חזקים ממנו, אנחנו רק שיתנו את הפקודה ואנחנו נרסק אותו, באמת אני אומר את זה, אנחנו פה חדים ואיתנים, אבל מה עשינו ב-16 שנה הזה? היה שקט, אבל באמת זה פייק, לא באמת היה שקט, גרמנו לו להתעצם, נתנו לו את האפשרות הזאת.
זו שאלה אחרת, זו שאלה אחרת, שנתנו במשך 16 שנים להתחזק ולהתעצם ולאסוף עוד אמלך ועוד אמלך ועוד אמלך, ולא עשינו כלום כי התמכרנו לשקט. לא, זו שאלה אחרת. שאלה אם עכשיו מכה נוספת, תמרון קרקעי, חזק ככל שיהיה, זה מה שמתבקש, ולא חטפתם מכה, נחשפתם ליכולות, ראיתם מה יכולים לעשות לכם, שבו בשקט עכשיו, אנחנו נקווה שהלקח הזה יחזיק עוד שנים קדימה.
כמו שקידרת אני קודם, אני לא איזה גנרל ולא מעוק ולא עניינים. אני רק על עצמי אספר ידעתי, ואני אומר דבר כזה. הם למדו את היכולות, הם יודעים שאנחנו חזקים, הם לא מבלבלים לעצמם את המוח, הם יודעים שאנחנו יותר חזקים מהם. אבל ברגע שאוהב לומד את היכולות שלך, ואתה מאפשר לו עצירה, אתה מאפשר לו בעצם ללמוד לעומק את היכולות שלך, אתה מאפשר לו להתעצם, אתה מאפשר לו להתקין את המלח שלו לאור היכולות שלך. ואז אנחנו נפגוש את זה בעוד שנה, בעוד שנתיים, שיהיה נוח לו, שהוא יוצא.
דעה סופר, דעה סופר חשובה ומאוד מאוד הגיונית.
יוני, תגיד, במשך שנה אוכלים לנו את הראש פה, אתה גם רואה קצת טלוויזיה והכל, כמו מכונה, הכל שיקולים פוליטיים, שיקולים פוליטיים, לא עושים עסקה, שיקולים פוליטיים, לא נכנסים לעזה, כן נכנסים לעזה, לא יוצאים, לא מפלחמה, לא פילדלפי, שיקולים פוליטיים, שיקולים פוליטיים. אתה רואה מהחברים שלך שיש אנשים שלא מתייצבים, נגיד בגלל שורים, מה פתאום, מה אני אלך לשרת השיקולים הפוליטיים של נתניהו וכל הדברים האלו, שזה הכל חרטה של תקשורת.
ממש לא. כאילו, הפוך, אנחנו פה נמצאים על 100% גיוס. חבר שלי שבחול, חיילים שלי שעכשיו בחול, מתארגנים לכרטיס הטיסה חזרה לארץ. אין פה, יש ניתוק מאוד מאוד ברור בין התודעה ברמת הפקודה הצבאית, מה הפקודה ומה צריך לעשות, לבין האג'נדה
האישית של כל אחד. תגיד לסיום, אני חייב לשאול אותך מה אמרו, קיבלת טלפון, נכון? זה לא בזה, קיבלת טלפון. ניתקת את הטלפון, אמרת לאישה ולילדים, אוקיי, אני נוסע, מה אמרו?
כן, אמרתי לאשתי, תקשיבי, מפעילים אותנו בצפון.
מה אמרה?
כנראה שזה צורך. תשמע, אשתי באמת אלופת עולם, היא לא דוגמה נראה לי למשהו. היא אמרה לי, אם אתה לא חוזר לברמית ולשבת, אז אל תחזור בכלל, אבל מעבר לזה, אבל מעבר לזה, אבל אני כל המילואים שאני עושה וכל המשימות, בלעדיה זה שום דבר, בסוף אתה צריך את הבית חזק, אתה צריך בית איתן, זה הכי חשוב בעולם. יש את התודעה, יש את הוודאות, אבל אשתי איתי 100%
מאחוריי. ואני רוצה לקחת את זה לזה, שבאמת הגיבורות האמיתיות מאירוע של גיוס שתי החטיבות, הם אנשים שבבית, הם הילדים. אתם בסדר גמור, כל הכבוד, אתם אחלה, יוני, אתה בחור נחמד מאוד, אבל האנשים, אנשים, לטפל את הבתים, להישאר לבד, להישאר בחג, לבד, אתם אגדה, באמת, כל הכבוד, לרשות המילואים, אתם הדבר הכי חשוב בזכותכם, לא מעט.
קשה עוד יותר מלהיות בחזית, גם הצפונית, גם הדרומית, אין בכלל שאלה. כמה ילדים יש לך?
אנחנו 7 ילדים.
ועוד שבועיים, מה?
עוד שבועיים לידה, בעזרת השם.
שמיני, מספר 8. כמה בנים, כמה בנות?
4 ו-3. בשנייה התקלת אותי, 4 ו-3.
תקשיב, קודם כל,
אם הרצתי. כמעט הסתבכת עם אשתך, אבל
אתה לא מביא לשמות.
אם הרצתי. כן, מה התאריך נישואים שלך?
רגע, אם הרצתי את אשתך לפני, עכשיו חבל על הזמן, אבל אנחנו חייבים לסיים
יום איתה,
אחלה שיחה.
שהשם מפנק אותך ואת כל המילואים ניקים לאנשים שלהם.
דש לגברת ולילדים ולכל החברים מהפלוגה. ושרק יהיה טוב, ותודה רבה שדיברת איתנו.
יאללה, שנה טובה נשמע.
שנה טובה ומבורכת.
טוב, יש דיווח, יש אישור רשמי לפרסום של מה שאתה אמרת ברק סרי, אתמול ב-9 בבוקר.
8 בבוקר, שם מתקנים.
אתמול ב-9. כל הכבוד, באמת.
תודה.
מי סימס לך? בחיית ברק.
עזוב, עזוב.
בחיית, נו.
עזוב, אבל אני אומר לך עוד פעם, תבין את ה...
מי זה, דרמר?
עזוב.
בחיית? לא חשוב
שם. אם הייתי כתב של גיא סודרי. נו. כן, אז אני מניח פושי,
אין בעיה, אל תגיד שמות.
כתבנו ב-8 בבוקר על הפסקת אש צפויה, כלום. אבל גורם
בלשכת ראש הממשלה מאשר. לא חשוב שמות, ספר לנו במי מדובר.
גורם בלשכת ראש הממשלה מאשר, זה ממש מהרגע, יש
אור ירוק להפסקת אש. עכשיו, מה יהיה מצחיק? כל מי שאמר שבוע שעבר צריך לעצור את המלחמה, כי אין תכלית אסטרטגית, ומה התכלית אסטרטגית, ונתת מתקפת פתע, ומה עכשיו, ומה התכלית אסטרטגית, וביקרו את הממשלה על זה שאין תכלית אסטרטגית, אופ, היום יעשה היפוך, ויגיד כמובן, מה פתאום, למה מפסיקים את המלחמה,
בוקר,
איך
טוב,
להפסיק
בוקר,
את המלחמה,
אוי ואבוי
להפסיק את המלחמה, אבי אשכנזי
כתב צבאי. פרשן מעריב. נו, מה אתה אומר?
להפסיק או לא להפסיק?
בדיוק, מה ההיבט של פרשן צבאי, כתב צבאי, כמי שבאמת מלווה את המלחמה הזאת כמעט...
איך אפשר לשאול שאלה בלהפסיק או לא להפסיק, ואתה אכלת...
לא, אבל אני רוצה את הפרשנות, לא יודע אותה, את באמת הפרשנות שלו, טוב להפסיק כעת, או צריכים להמשיך כשחיזבאללה מוכה וחבול.
קודם כל, יש פה תשובה שהיא מורכבת. אז כמו שאמרת, מלחמה מלחמות אנחנו לא אוהבים ואנחנו רוצים שהם תיפסקנה כמה שיותר מהר ופחות פחות שפיכות דמים, זה כמובן. אבל מצד שני, אנחנו בעצם לא עושים שום דבר בסיפור הזה. אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו יוצאים פה חבולים מוקים ואפילו מושפלים בסיפור הזה. ואני אסביר גם למה. במשך 11 חודשים ויותר, חיזבאללה עשה מה שהוא רוצה בצפון, השביט איך שהוא רוצה בצפון, אנחנו נסגנו לאחור במשך תקופה ארוכה, פילינו חבל ארץ, ובסוף, רגע לפני שאנחנו עושים את קולות שאולי אנחנו ניכנס, אנחנו מתקפלים עם הזנב בין הרגליים וחוזרים לאחור.
אבי, 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 תרשה לי שנייה. אנחנו לא מושפלים, אנחנו לא מתקפלים. מה שחיזבאללה חטף מאיתנו בשבועיים האחרונים, שמסתובבים אנשים עיוורים, פסחים, בלי ידיים ובלי רגליים, 2000 במבצע פנומנלי שהאנושות לא ראתה כמוה, אחר כך עם המכשירי קשר, אלפי תקיפות, אני יכול להסכים איתך שאולי הפסקת האש היא מוקדמת מדי, אבל הטרמינולוגיה של אנחנו יוצאים מושפלים ויוצאים עם הזנב, אחי, בוא, הם חטפו.
סטייזינגר, הם לא חטפו שום דבר.
בוא,
עזוב, מסע אחד נחמד, יפה, מדליק, פומפזי, שאתה בא ומספר שפוצץ מהם את הפיפרים ואת המשרי קשר, סבבה, נו אז מה?
ומאות תקיפות של חיל האוויר, והנסראללה אין לו יכולות, נכון, כל הטילים שלו.
לא, אבל, אבל, לא, אבל,
אני יכול להיות נגד הפסקת אש, אבל אבי, הטרמינולוגיה צריכה להיות יותר רגועה.
רגע, רק מילה, שאלה, שאלה, רק שאלה קטנה, אתה אומר לו, זה אמר נסראללה בנאומו ביום חמישי שעבר, בשעה 5, חטפנו מכה קשה מאוד, ההתנגדות, איך הוא אמר, ההתנגדות חטפה,
או, פתאום הוא רץ להסכם מדיני.
מכה קשה ביותר, זאת אומרת, זה לא שלזינגר אומר, זה אומר נסראללה.
בואו, זנה בנעגליים, מושפלים.
תן לנו.
אני אתן לך לענות בצורה, תן לי לענות בצורה...
קדימה, קדימה, יקירי.
נסראללה במשך קרוב לשנה אמר, אני יורה על הצפון, אני מבצע את המהלכים שלי כדי להגן, כדי לקשור את מה שקורה בעזה. עכשיו, אם ישראל הייתה באה ואומרת, חבר'ה, אני מוכנה להפסקת אש בתנאי, המנוף, שבעסקה הזאת גם יהיה שחרור החטופים, 101 החטופים שלנו. וואלה, זה היית אומר, תשמע, זה הישג מדהים. כאילו, עוד לא שמנו חייל אחד על זמת לבנון, אבל תראו מה שאנחנו נפסיק. לחץ על לבנון, לחץ על טהרן, הנה הבאנו אפילו גם את החטופים. החזרנו את התושבים שלנו לצפון. נכון, הם סבלו במשך שנה, היו מחוץ לבתים, נהרסו משפחות, נהרסו הכלכלה, נהרסו יישובים, הוחרב הצפון מכל הכיוונים. אבל הנה, לפחות הגענו עם הישג ממשי, שאנחנו כולנו מחכים. אז מה עכשיו? אנחנו יוצאים עם הפסקת אש, שלא עשינו שום מהלך, שלא בטוח שהתושבים יחזירו בשלושה שבועות הקרובים הביתה, ואם הם יחזירו, עדיין חיזבאללה מחכה להם מטר מהגדר, ועדיין הכל
לא, 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 מה זה מטר מהגדר? אבי, הרי כל הסיפור זה ליישם את 1701, שבמסגרתו הם ילכו, יעופו לאלף הזזה לאחר הליטני.
הם יעברו מאחורי הליטני ככוח, אבל האמצעים שלהם יישארו על הגדר. במנהרות שיש להם מול מטולה ומול זרית ומול שלומי ומול ראש הנקרה, המערכים נשארים תת קרקעים.
אבי, אתה לא חושב, אתה לא חושב שההרתעה בטח בצפון התגברה בה, אתה יודע מה, אפילו אחרי השבוע וחצי האחרונים, אחרי המבצעים הפנומנליים והמסעירי דמיון שנעשו?
אני חושב אפילו הפוך.
הפוך?
כן, ואני אגיד גם למה. כי בסוף נסלר בעוד שנה או שנתיים יבואו ויגיד, חבר'ה, תראו, ישראל פחדה להיכנס, להתאמת איתנו. כאן הם עשו פעולות, הם השתמשו ביכולות שיש להם כצבא גדול, אבל בתכלס, במאני טיים, הם פחדו להיכנס, לחצות את הגדר כדי להילחם איתנו. זה גם סיפור שיוכל לספר מחר בבוקר לאנשים שלו.
כן.
ומה אז תגיד? הרי אנחנו במשך, להזכיר לכם, לפני כמה חודשים, היה ראש ממשלה בישראל שאמר, יפה. אנחנו חייבים להיכנס לרפיח כדי להכריע את החמאס.
טוב, עוד נרחיב על זה. עוד נרחיב על זה, אבי. תם זמננו.
אבי, תודה רבה לך.
בריאות 103 FM.
בוקר טוב, תראה, ביקורת על האפשרות להפסקת אש, בעיקר לאחר
שבורים. וואי, וואי, איזה מהר אתה מחליק לתוך הזה.
מלשכת ראש הממשלה.
מה קורה?
טוב, שאלתי אותך כבר.
קצת סמול טוק לשעה 10, יצאת לקפה, עשית ביזנס עכשיו.
לא, לא, לא.
תפרת עוד חשבונית, מאות אלפי שקלים.
לא, ממש
לא. תספר, תשתף את המאזינים.
אז אחרי שגורם בלשכת ראש הממשלה אישר, יש אור ירוק להפסקת, יש לצורכי קיום, מסע ומתן, הביקורות הולכות וגוברות מכל הכיוונים, ואני אומר, אני הקטן, שאם בסוף נשיג את מחבלי חיזבאללה מעבר לליטני, זה סוג של 0-7-1 משודרג, או בתוקף, או שאפשר לאכוף אותו, אז דיינו, אבל אתה יודע, וזה מוביל אותנו לנסיעה.
רגע, רגע, תן לי.
רגע, תן לי.
אתה עבר על נושא נושא.
אבל תן לי רגע, ומעביר אותנו לטיסה לפנות בוקר של ראש הממשלה, ורעייתו שרה נתניהו לארצות הברית. עכשיו, אתה יודע, בימים האחרונים נשאלתי, הייתי בכל מיני תוכניות, ואמרתי, שמה, יכול להיות שאתה יודע, נוכח ההסלמה ונוכח המלחמה ונוכח העובדה שזה באמת קצת בעייתי לטוס בתקופה כזאת, יכול להיות שראש הממשלה יוותר. ואמרת להם, תקשיב, אני נסעתי, דעתי, 4 פעמים עם ראש הממשלה לפתיחת עצרת הכללית של האום, כשעבדתי עם שר הביטחון, התלווינו לנסיעה, נסענו ביחד, נסענו ביחד ראש הממשלה ושר הביטחון, ואני הייתי שם, באותה טיסה ובאותו מלון. זו התקופה הכי יפה בניו יורק. זה אביב כמו, סליחה, זה לא אביב, זה סתיו כפי שאנחנו לא מכירים. זו תקופה נהדרת, זה לא חם מדי. וזה לא קר מדי, וניו יורק מדהימה, ומעל 200 ראשי מדינות מסתובבים בעיר, וזה תקופה באמת, באמת הכי טובה שיכול להיות. ואמרתי, אם נתניהו יוותר גם בתקופת מלחמה על הנסיעה הזאת, אז הוא לא נתניהו. ואם שרה נתניהו תסכים שהוא יוותר על הנסיעה בתקופה הזאת, אז היא לא שרה נתניהו. ואיך אומרים, זה לא היה אימור גדול, ולא שכאן אני מבקש קרדיט על זה שחשבתי, הייתי בטוח שהוא יישא והוא טס, אלא כדי, זה טבע העולם. אין סרט בעולם שימנע מנתניהו לטוס לעצרת, וכמובן נשאר שם לסוף שבוע, גם זה היה צפוי, ולחזור רק ביום ראשון לישראל. לא מלחמה, לא צפון, לא דרום, איך אומרים, שום דבר לא ימנע ממנו. עכשיו תעזבו אתכם מכל הסיפורים, הנאום הזה ינסה בפני אולם ריק, הוא לא אמור להיפגש שם עם שום אישיות באמת דרמטית, אפשר היה כמו זלנסקי לשלוח סרטון, אבל נתניהו כמו נתניהו לא יוותר עד סוף שבוע בניו יורק, בתקופה הקסומה, הנהדרת, הנפלאה הזאת. ובוא, אתה יודע מה, בהקשר הזה אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר גיל תמרי. גיל תמרי, למי שלא יודע, במשך שנים כתב ערוץ 13 בארצות הברית, ובוא נשמע אחד שכבר היה שנים, יודע, מכיר, היה בכל הכינוסים האלה, בנאומים, בוא נשמע מה הוא אמר על הנסיעה של ראש הממשלה לניו יורק.
ביטחוני מחייב שראש הממשלה יישאר השבוע בארץ. אבל נתניהו לא יכול לוותר על ההזדמנות לקפוץ לסוף שבוע מפנק בניו יורק. מעל בימת האום הוא שוב ילהטט באמצעות האנגלית שלו בנו הישראלים, כי בעולם כבר מזמן לא מתלהבים ממנו ומהנאומים שלו. הוא לא ייפגש עם אף מנהיג חשוב או רלוונטי לישראל או לחטופים. לא עם ביידן, לא הסיסי, לא ראש ממשלת קטר. רק נאום ובילוי בניו יורק, לא ולפמליה האדירה, שיעלו לנו, משלמי המיסים כרגיל, לא מעט מיליונים, בתקופה שאנחנו הציבור נקראים להדק את החגורה.
זהו, אז נתניהו אוטוטו נוחת בניו יורק, והוא יגיע, והם יתאכסנו במלון שהם כל כך אוהבים, אני לא יודע אם אפשר להגיד, אבל עזוב, וייצאו שם אולי למסעדה פה ולטיול שם, וחברים טובים ניו יורקים, עתירי ממון יבואו לבקר, ויהיה כיף גדול, ויחזור ביום ראשון, וטוב שיש נאום. עכשיו, אגב, שתדעו שהנאום הזה, הרי הנאומים, סדר הנאומים, באו"ם מתקיימים על פי סדר ה-ABC. וישראל הייתה אמורה, זאת אומרת, ראש ממשלת ישראל היה אמור לנאום, דעתי, לפני יומיים. הם ביקשו לדחות לי יום שישי מטעמים כאלה ואחרים. אני חושד, אולי אני חושד בקשרים, שהבקשה הזאת לדחות את נאום ראש הממשלה נתניהו ליום שישי, נועדה כדי לאפשר לו אחרי יום שישי, טוב, עכשיו אוטוטו השבת נכנסת, אז בואו כבר נגלוש לסוף שבוע, שהרי לשם כך הייתה כל הנסיעה הזאת.
הסתכלתי על השעון, השעה הייתה 10:05 ו-40 שניות כשהתחלת לדבר, עכשיו השעה 10:25, ועל כן אני אשמח מאוד, סליחה, 10:25.
גם בזה אתה מחזית. לא. גם את השעון אתה משקר.
10:25, למה אני מציין את זה?
10:10:25.
אמרתי, 10:25, זה היה השעון כשהפסקת לדבר.
אוקיי.
דיברת 5 דקות, ללא הפסקה, לא פציתי פה, לא נשמתי לתוך המיקרופון, על כן אני אשמח שהפעם אני אצליח להשלים משפט ולא תקטע אותי. קודם כל, לשולי הדברים, מה שנקרא, גיל תמרי. בוא! כאילו, זו הדוגמה שלך, באמת, הפעילה עם האג'נדה הזאת. אתה יודע מה הדבר הכי משמח אותי בגיל תמרי? זה שבמשך שנים, כשעוד היינו ילדים, הוא היה כאילו הקול היחיד, הקול מארצות הברית, כאילו הוא היה היחיד, כי הוא היה בערוץ אחד, הוא היה היחיד שטיווח לנו את המציאות. אתה מבין איך החדירו לנו פה במשך שנים אג'נדות שמאל פרוגרסיביות במסווה שזה כאילו הדיווח האובייקטיבי. יאללה, הלך להשתעשע בערוץ 13 שהטקסטים שם באמת בלתי נסבלים עם הקטנוניות והעליבות הזאת. עכשיו למה אני אומר קטנוניות ועליבות? וזה אני אומר גם לך ברק, למרות שאני מחזיק לך בן אדם עם קלאסה ושיקול דעת, אבל זה נורא נורא קשה להיות רלביסט בימים אלה. אני מבין את זה, אני מסתכל על הרלביסטים בטוויטר ואני אומר מסכנים, עבדה דרכם. למה? אתה רואה בשבועיים האחרונים מפוצצים 2800 ביפרים, לא מפסיק זה, מסיק קשר, מתקפת פתע, מתקפת מנה, מתקפת זה.
יש לנו צבא אדיר, יש לנו צבא אדיר, צבא אדיר.
בסדר, אל תפרינו בחיית רבק.
אוקיי.
מאות טיסות, התקפות, מודיעין חסר תקדים, מספר 2, מספר 3, מספר עמק, באמת פנומנלי. יש צבא אדיר, יש מודיעין אדיר, יש גלנט מצוין, יש ראש ממשלה נהדר, הם כולם אחראים להצלחות, והם כולם אחראים לכישלונות. אבל אז מה קורה? מה קורה בתקופה הזאת לרלביסטים? שבאמת הכל טפו 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 מוצלח, עם כוכבית מאוד מאוד קטנה, שאתה תמיד צריך להדגיש אותה, 101 חטופים עדיין נרכבים, בסדר? אל תשכחו את זה. ועדיין אנחנו בתקופה פנומנלית. אז מה עושים רלביסטים? לוקחים, באמת מדרדרים לפי התאומות, לאבלים, אתה אומר, כאילו, אנשים נכנסים, אתה יודע, אני שם, הייתי שם לא מזמן במשרד ראש הממשלה ובקריה, התחושה כשאתה מגיע לחדרים האלה היא תחושה של קודש קודשים. קודש הקודשים, שם מתקבלות ההכרעות על מדינת ישראל. אתה רואה מי האנשים שנכנסים לשם, איזה אנשים, איזה חרדה, איזה יופי. ואז אתה מגיע ואתה פותח את הטוויטר לכל הלרלרנים העלובים האלה, ואתה אומר, היא שרה נוסעת עם הכביסה שלה, הוא נוסע לפגוש את יאיר, הוא הולך לסוף שבוע במלון מפנק. זה כל כך פתטי, אתה יודע, אני בטוח שנתניהו לא שומע את זה, רגע. נתניהו לא שומע, ריג'נסי, בסדר, זה, כאילו נתניהו הולך עכשיו לעשות שופינג במייסיס ולאכול בוסטון קרים באיזה, די עם השטויות האלה, זה כל כך פתטי, זה כל כך עלוב. אני אומר לך, אני מסתכל על הציוצים האלה, אני אומר, מה קרה לאנשים שפעם היו מסתכלים על מצב אסטרטגי, גיאופוליטי, על מצב צבאי מדהים, על פעילויות, הוא הולך לשים את הכניסה שלו.
אתה חוזר על עצמך.
עלוב, זה פתטי,
אבל אני אגיד לך משהו לגבי
התיר.
טוב, אני אגיד לך משהו לפני שאני עובר לנושא האחר, אני רק אסכם
בשביל להבין כמה, ואתה יודע מה, אני שמח שרוב הציבור הישראלי לא קונה את החרטה הזאת, לא קונה את זה, זה נשאר לארבע אנשים בטוויטר.
אוקיי, אז אני ככה,
אני דרך אגב
לפני שאני עובר לנושא הבא,
ארבע דקות.
אוקיי, לפני שאני עובר לנושא הבא, רק מילה, במשך כמעט שנה מתקיים כאן מאמץ אילאי מצד ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה, אוהדי ראש הממשלה, כולם, כדי להרחיק ממנו את הכישלון הנורא בשבעה באוקטובר, ולהפיל על הצבא, ולהפיל על השבק, ולהפיל על הרמטכ"ל, ולהפיל על ראש השבק, וכמובן אמן, וכל מי שקשור, ולהגיד לא העירו אותו, לא משכו בדש מילו, לא אמרו לו, איך אמרה הגברת שרה נתניהו, אבל לא אמרו לו, אבל לא הודיעו לו, אבל לא זה, אוקיי, וזה באמת מאמץ שאפשר רק ככה כאדם מהצד, רק אתה יודע, אולי לתמוע, אולי להאריך, מאמץ ענק להגיד הוא היה בסדר, הצבא נכשל, הצבא כשל, אתה יודע, ויש כאלה המאדרים בקרב תומכי נתניהו, בכלל טוענים לקונספירציות, יש בוגדים, יש מרגלים, יש זה, אתה מכיר את הכל. ועכשיו פתאום, בשבועיים האחרונים, באמת פעולות פנומנליות של כל הגופים, באמת של כל הגופים, ניתן קרדיט לכולם, של הצבא ושל אמן ושל המוסד ושל כולם, באמת. עושים דברים
אדירים. אתה חושב שהוא לא צריך
לנסוע? רגע, עושים דברים אדירים, ופתאום, רגע.
שנשיא רן וכל הערבים עושים שם...
רגע, יום שישי הוא מדבר ללמפה. אתה יודע מה זה מדבר ללמפה?
אז הוא לא לנסוע, לא לנסוע, זה לא ישודר, זה ללמפה.
שירטון.
המגיע לאום, איראן עושים שם, הערבים עושים שם, כולם עושים שם. מאשימים את ישראל שם ברצח עם, ואתה חושב שראש הממשלה לא צריך להתייצב שם.
לא צריך לנסוע, אף אחד לא מעניין האום, אף אחד לא מעניין. לך לרעיון.
אם הוא לא היה נוסע, דרך אגב, אתה היית אומר לו, אם הוא לא היה נוסע, היית אומר,
לא אומר לו, אני אומר את זה כבר שבוע, וברוך השם.
איך יכול להיות שבזמן שמאשימים את ישראל ברצח עם, איך יכול להיות שמזכירים זירה כזאת?
אני שבוע כבר אומר...
זה לא טיעון ענייני, זה טיעון...
אז תן לי, שמעתי, אתה ענייני, אני לא ענייני. אוקיי, אז אני שבוע אומר, בצורה עקבית שאסור לו לנסוע, בסדר, ובד בבד עם זה אני גם אומר, אין לי גם ספק שהוא ייסע. למה? כי סוף שבוע קסום. תכניס לך את זה לראש, אתה לא מכיר, אני חייתי איתם. סוף שבוע קסום.
ברור, ברור.
יפה, עכשיו אז אני אומר לך עוד פעם, בוא נחזור. אתה לא יכול להתחמק ולהתרחק ולהרחיק ממך אחריות לכישלון האדיר בשבעה באוקטובר, ולקחת קרדיט על הצלחות. אי אפשר. אם אתה אחראי להצלחות כעת, אתה גם אחראי, כמו שאתה אמרת, ראש הממשלה נתניהו לאולמרט. אתה אמרת לו, אתה ראש ממשלה, אתה אחראי. אל תפיל תיקים, אל תפיל תיקים. ולכן, אתה יודע מה? בוא ניתן לו בשמחת הקרדיט על המבצעים המדהימים שהיו בשבוע וחצי האחרונים בלבנון, אבל אתה גם אחראי על השבעה באוקטובר. אין דבר כזה. אני אחראי פה, אני לא אחראי שם. עכשיו, בוא נעבור, כי אתה דיברת על נושא החטופים, שבאמת זה פצע כאוב, כואב, שבירה של אתוס ישראלי, כי זה לא האתוס יישבר, הוא כבר נשבר, כי חטופים שהיו חיים מתו בשבי, ומתו במנהרות, ונרצחו בדם קר, ויש באמת טענות מטענות שונות, שאכלנו לפחות בשלוש הזדמנויות ללכת לעסקת חטופים, ולא הלכנו מסיבות כאלה ואחרות, פוליטיים, איומים בקואליציה וכו' וכו'. אבל הדברים הולכים ומדרדרים. אתמול אלי אלבג, שכולם מכירים אותו, אלי אלבג, למי של הבודדים שלא מכירים, אבא של לירי, החטופה בעזה, היה הפגין לגיטימי, אבא של חטוף, אבא של חטופה, שאין לי ספק שאם זה אני או אתה היינו, כל אחד כאן באולפן, היינו הופכים את המדינה, הלך להפגין מול סניף הליכוד בנתניה, ומה שהיה שם זו חרפה, חרפת החרפות. זרקו עליו ביצים, קיללו אותו. אתה יודע מה, בוא נשמע שנייה מה אלי אלבג מספר לאחרת הקריאות אתמול בערב.
זה עשבים שוטים, שזורקים לא רק עליי. את יודעת מה, מילא אני כבר רגיל, הרביצו לי, זורקים עליי ביצים, הכל בסדר, אבל למה על השוטרים?
שמענו קריאות מאוד לא נעימות מלשון המעטה.
גם עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים. אבל את רואה, האור שלי זה אור של פיל כבר. אני הכל אוכל, מכות קיבלתי, ביצים קיבלתי, הכל בסדר, מה לעשות?
אומרים לכם שהתבלבלתם בעיר?
התבלבלנו בעיר. מה התבלבלנו בעיר, גברת? למה?
אנחנו עיר של איתמר בגביר וביבי. תעופו הביתה.
עכשיו תראה, זה באמת משהו שאמור היה להיות כמעט מקודש. אין בכלל מילה, קונצנזוס בטוח, חטופים וחטופות, אחים ואחיות שלנו שנחטפו בגלל חידלון של המדינה, חידלון של כוחות הביטחון, חידלון של הדרג המדיני. נמצאים כבר כמעט שנה בתנאים מחפירים. בני המשפחות מנסים לעשות הכל, הם כבר, בואו, חלק מהם באים ואומרים, אין לנו כבר מה לעשות, אנחנו עשינו הכל וכלום לא זז. הם קיבלו דיווח מהאלוף במילואים ניצן אלון לפני כמה ימים, שהעסקה תקועה והסיכוי לקיומה הוא נמוך ביותר, וזה מה שהם חוטפים. אתמול בנתניה, בושה וחרפה, כללות, ביצים, יריקות, צעקות, תעופו מכאן, משל היו אויבי המדינה. ונמצא איתנו כאן, אולי נדבר איתו גם בעניין הזה, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה היית אתמול בכנס בנתניה?
כן, הייתי.
מה היה שם?
הגעתי לאירוע שהיה שם מפגש עם משפחות חטופים. היה שם אמא של עומר, עומר שם טוב, כן, כן, באיתי חן, היה שם, ישבתי איתם ביחד, האמא דיברה, אמא של עומר.
רובי חן, איתי זה הבן, כן.
כן, כן. אמרתי, איתי, אבא של איתי.
כן, כן.
תשמע, האמא דיברה, אמא של עומר, דיברה, היא בכתה, יש לי את ה... אני יכול לשמוע לכם את הקולות אפילו. הקהל איתה בוכה ביחד, מזיל דמעות, אנחנו ניקה לנו הלב, על הסיפור, ספרת הסיפור מההתחלה עד הסוף של החטיפה. ומה מרגישה אימא? קודם כל חיזקנו אותה, אני התפללתי לטובת החטופים, בעזרת השם. וברקע שומע את הקללות מבחוץ, קללות, ואתם מנותקים, ובעצם, אתה יודע, זה היה כל כך אבסורד הדבר הזה, לשמוע את הדברים האלה, ומבחוץ צועקים, אתם מנותקים. מנותק זה שמפגין, תוך כדי שאימא של חטוף פוחה. אתה מבין?
במקרה זה אבא של חטופה. אבא של חטופה.
אלי אלבג,
רגע, אלי אלבג היה שם בחוץ,
הפגין. רגע, שנייה, תן לי, אני מכיר, מכיר את הסיפורים האלה של ערוץ 12. אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
מה זה קשור ערוץ 12? אוקיי. אז ניסים וטורי, מבסוטי ממך עכשיו ערוץ 12, תקפת את ערוץ 12. כל הכבוד, אז אני שואל אותך. לא, שמעתי את אלי אלבג. שמעתי את אלי אלבג, אומר בקולו, זרקו עליי ביצים, קיללו אותי, אני שומע גם את המפגינים מה הם אומרים. על מה אתה מתווכח?
אני לא מסכים עם דברים כאלה בשום מקרה, אוקיי? לא משנה, זה לא ליכוד ולא קשור לשום מפלגה. אוקיי? אין כזה דבר לתקוף משפחות. אני ישבתי לדבר עם משפחות, זה מה שעשיתי שם. אוקיי? לא מתאים ההפגנה הזאת, זה אחד. שתיים, זרקו ביצים עלינו וכנראה נפל עליו בטעות. כללו, קראו לי רוצח, קראו לי זה. תגיד לי, עזבו את הדבר הזה, אתם צריכים להודד דבר אחד. להגיד מספיק עם השנאה הזאת, לא משנה מאיזה צד זה בא, אוקיי? והשנאה הזאת של המפגינים שבאים וקופצים עליי, ואני נדרש להבטחה של 20 שוטרים, מבטחים בימ"ס, כן? כדי להיכנס, לדבר עם משפחה של חטופים. תמיד זה בדיוק משול לדבר הזה שאומרים לנתניה הולך, ואז הוא הולך, אומרים לו לא, פה, למה אתה הולך?
טוב, זה לא קשור, למה אלי אלבג לא היה בפנים? אם אתם רוצים לדבר ולחבק את משפחות החטופים, למה אלי אלבג היה צריך להיות בחוץ להתעמת עם מפגינים?
דלת הייתה פתוחה, אלוואי, אני לא ידעתי שהוא שם, ואם הוא היה שם, אני הייתי קורא לו ולוקח אותו ביד, שבוא יספר את הסיפור, ההפגנות לא נותנות כלום. דווקא ללחוץ על הפעילים ולהסביר להם את החשיבות של להחזיר את החטופים הביתה, כן? וזה היה מאוד חשוב, שאני אמרתי, שמו, אנחנו עלינו הדבר כחברי ליכוד, לבוא ולתת את התמונה המלאה ולהגיד אנחנו רוצים את החטופים בבית. אנחנו רוצים ניצחון, רוצים ניצחון. משמעית,
תגיד, ואתה, לא, אני מבין, בסדר, ברק, דרך אגב, כמו שבטורי אומר, הוא גינה את מי שלא זורקים ביצים, לא, בכלל, לא, 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 אתה, משפחות לא. החטופים, זה קודש קודשים, והוא גינה את זה.
מה יש לך באמת להגיד לאנשים?
אבל הוא גינה את זה, וזה מצוין, עצוב, ניסים.
רגע, מה אתה יש לך באמת להגיד למה שהיה שם אתמול? ראית איך...
אז הוא גינה את זה, הוא אמר, לא זורקים ביצים, בסדר, עכשיו ניסים, תגיד, אתה מהצד ימין, אתה גם חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה רואה את ראש הממשלה הולך לכיוון הפסקת אש, מה דעתך?
רגע, זה שאלה מאוד חשובה, אבל עוד מילה אחת. גם האבא של אלבג, שקיבל את הביצים והיה בחוץ, תקשיב, זה הזוי הדבר הזה. זרקו עלינו, אני קיבלתי התראה, לפני שצאים מהבינה, הם מרסים לב, הולכים לזרוק עליך דברים. הולכים לזרוק עליך ביצים. אתה מבין? ובאמת, אם הוא זה, תצא מהאזור הזה ותבוא, תשב נדבר. אני מכיר אותו, העוזר שלי דיבר כדך אגב, תוך כדי ההפגנה. ותשמע, אנחנו אחים, אנחנו אחים, אחים שלנו נמצאים ב... בשבי, עם כל
הכיף... זוב ניסים, זה לא יעזור. גם אם עכשיו מישהו יבוא ויוכיח שהביצים בכלל כוונו עליכם, וזה על אלבק, זה לא משנה. יש, זה,
אתה סלח לי שואל המילה, אתה מדבר שטויות.
בסדר, אבל הוא גינה, הלאה, כולנו מגנים. אין מישהו שתומך בזריקת ביצים.
אלי אלבק מדבר על
זה שמתקללים.
רגע, שמתקללים אותו, לא התבללו.
לא.
ידעו שהוא אלי אלבק, אבא של אירי,
אתה לוקח 2.5 מטומטמים. אתה לוקח 2.5 מטומטמים שכולם מגנים אותם.
אומר אלי אלבק.
אבל ברק, כולם מגנים אותו.
לא רק בנתניה, הוא אומר שמקללים אותו.
לכן כולם...
אבל לא רק בנתניה מקללים אותך.
אתה רגע לסוגיה הביטחונית היום? כן. ניסים וטורי, חבר כנסת ועדת חוץ וביטחון. הלאה, נו, חבר'ה, בסדר, גינית, כולנו מגנים. לא פוגעים משפחות חטופים, אלי אלבק הוא נלחם לחיים של הבן שלו, כמו כולנו. כולנו צריכים להילחם, ובזה גמרנו את האירוע. עכשיו בואו נעבור רגע לסיפור. אתה בעד הפסקת אש או נגד הפסקת אש?
אני אומר, אני יושב בחוץ וביטחון, ואני שמעתי את הדברים לפני המלחמה, אני רואה את הדברים עכשיו, ישראל ידע אל העליונם במצב שלא לא חלמנו עליו. ברגע שאנחנו נפסיק, ברור שחיזבאללה רוצה להפסקה. הדברים שדוברו בתקשורת, אני אזכיר אותם, כן? על התא, תרחיש לא בדיוני, כן? זה דבר שיכול לקרות, יכל לקרות, כן? המכה האנושה שישראל נתנה לחיזבאללה במכת פתיחה, זה מה שהציל את עם ישראל מהאסון קשה.
חבר הכנסת וטורי, אתה לא חבר אופוזיציה, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר כנסת במפלגת השלטון, מי שבידיים שלו זה יושב ראש המפלגה שלך. לכם יש כוח, תאספו 10 חברי כנסת, תודיעו, תכתבו מכתב לראש הממשלה, אם יש הפסקת אש, אין לך ממשלה, כמו שבן גביר עושה כל הזמן, למה אתם לא עושים את זה?
אני, התפקיד שלי גם להביא את הדברים, גם ללחוץ מהצד השני, האמריקאים לוחצים, אני אלחץ מהצד השני.
וכל הדרכים פתוחות, אני אומר, גם מבחינת, אתה אומר מכתב, בסדר, זה לא משנה כרגע, כרגע אני שומע את השמועות, על ניסיון של האמריקאים ללחוץ על ישראל לאיזשהו מסע ומתן.
לא, לא, לא,
יש הודעה של לשכת ראש הממשלה.
לשכת ראש הממשלה
אישרה... יש הודעה שניתן אור ירוק.
ניתן אור ירוק להפסקת אש. לשכת ראש הממשלה, לא שמועות ולא תקשורת ולא כלום.
אני ועוד חברים, חבריי בליכוד, חברים לא מעטים, אנחנו נתנגד לכל עסקה, אנחנו לא נקבל את זה, גם בתוך המפלגה, גם בכנסת, לא נקבל כזה דבר. אני אומר לכם שישראל הייתה צריכה להיות עכשיו במצב מאוד קשה. המצב הוא, אני אומר לך, אני רוצה להגיד נס משמיים ולוחמים גיבורים, הביאו אותנו למצב כזה שדנו העליונה, להמשיך להקות בהם, לפרק את חיזבאללה עד הסוף.
אז ניסים
אנחנו בטורי. אנחנו לא מדינה כזאת גדולה, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא ארצות הברית. ניסים... ארצות הברית רוצים לעשות מסע ומתן, שעשו מסע ומתן
עם קובה. ניסים בטורי, יכול להיות שראש הממשלה טועה כשהוא נותן אור ירוק להפסקת אש בצפון?
נתניהו אמר לא יהיה הפסקת אש,
אבל הוא אישר, קנו לך עכשיו הודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה.
אני אתקן אותך, אני אתקן אותך שנייה, שמעתי שחושב שהפצצות בלבנון אין הפסקת אש.
לא, זה גם נכון.
אנחנו יכולים לדון, אנחנו רוצים דבר אחד, אנחנו רוצים שהם יתרחקו מהגבול, שיתרחקו מהגבול עכשיו 40 קילומטר, אז אפשר לדבר אולי על, כן, שיעופו משם.
תגיד, ואתורי, היה לכם השבוע מפגש עם ראש הממשלה בוועדת חוץ וביטחון, מה הדבר שהכי תפס אותך שם? תן לנו איזושהי כותרת שלא שמענו עליה עד עכשיו.
אני אמרתי לו דבר אחד, אמרתי לו דבר אחד, אנחנו כל פעם מדברים, מה העולם אומר? מה העולם אומר? זה היהודים עושים מאז קום המדינה, זה לא משנה, זו ממשלה. אמרתי לו דבר אחד, אין עם לבדד ישכון. אנחנו צריכים לסכם מה טוב לנו, לייצר פצצות לבד, להיות עצמאים, לדעת שאנחנו חיים בעולם הזה לבד, בכדור הזה לבד.
תגיד, אבל הוא באמת אמר שרק מחצית מהחטופים בחיים?
היה משהו כזה, כן.
ומה אמרתם לו על זה?
לא רוצה להתייחס לדבר, אני לא זוכר מה הוא אמר בדיוק.
לא, הוא אמר שלדעתו מעל
50% מודיעין, הוא בא.
הוא לא אומר את זה על דעת עצמו, מישהו אומר לו את זה.
תראו, אנחנו דורשים בכל התחלת בכלל על שיח, על נושא כלשהו, קודם כל רשימת חטופים מחמאס, אנחנו רוצים לדעת מי חי ומי מת. קודם כל שיבלו את הרשימה, מנסים לסובב אותנו על האצבע, באים אומרים 30 חטופים תקבלו, אחרי זה אמרו 20 ולא יודעים אם הם חיים בכלל. אנחנו לא נקבל עסקה שלא מקבלים בכלום, אנחנו רוצים כל 101 פה, לא נוותר על אף חטוף.
בתוך חבר בוועדת חוץ וביטחון, האם אתה חושב שהסכם כזה או אחר של 1701 בצפון ישפיע גם על המערכה, אולי על סיום המלחמה מול חמאס בעזה?
דובר על כך שמחברים את הלחימה בצפון מול חמאס, אנחנו צריכים להתנהל בשתי הזירות כאילו הזירה אחרת לא קיימת, לפרק אותם, זה אסון לישראל, יכול לגרם פה אסון, יכול להיות שעכשיו היינו כבר בשלטון של חמאס או נסראללה, יכול להיות, אבל אנחנו הגענו למצב כזה שאנחנו צריכים להמשיך עד הסוף, הילדים שלנו לא יהיו הפקר, אנחנו לא נמתין לעוד 10 שנים שיהיה פה עוד פעם שביל אוקטובר, לא רוצים ימים כאלה.
אז ניסים וטורי, חבר כנסת בליכוד, חבר כנסת בליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, טוען שאם אנחנו הולכים עכשיו להפסקת אש בצפון, זה דבר שאסור שיעשה, ועוד יותר מזה יכול לגרום לנו לטבח נוסף, נוסח השיבה באוקטובר.
לגמרי, לגמרי. ואני אעמוד, תשמע, אני ידוע כאחד שאומר מה שאני חושב.
כן, אבל האם...
לפעמים גם אני דופק את עצמי, אבל אני אגיד לך דבר אחד, מה שחשוב זה נצח ישראל לפני הכל, לפני ניסים וטורי, לפני כולם בכנסת. זה לא מעיינתי אף אחד.
כן, אבל חבר כנסת וטורי, אתה יודע, זה נורא קל, ועכשיו אתה מקבל זה, מחיאות כפיים לליכוד, ואתה זה, בוא, ראש הממשלה יש לו שיקולים קצת יותר מורכבים. האמריקאים אומרים לו, האמריקאים אומרים לו, חביבי, אם אתה ממשיך, אין לך יותר חימושים. אנחנו צריכים את החימושים. יש שם הפגזות, הרי אלפי הפגזות. אז מאיפה? כולם חכמים גדולים. מה פתאום להפסיק? מה פתאום להפסיק? אתם לא יודעים, אתם פשוט לא יודעים. אתה יודע מה קורה עם האמריקאים? אתה דיברת עם בלינקן, אתה דיברת עם...
תן לו לענות.
אני חכם גדול, לא חכם גדול, לא אומר על עצמי, אחרים שיגידו. אני אומר דבר אחד, אני הבנתי דבר אחד, אם אתה לא תצעק את הדברים ולא תשים אותם על השולחן, אנחנו נהיה בבעיה מאוד קשה. לאורך השנים ישראל תמיד הסתמכה לארצות הברית, ואני אמרתי דרך אגב לפני שנה חצי שנה לפני המלחמה, אמרתי את זה בתקשורת, כי ראיתי שאנחנו הולכים ומתרוקנים מפצצות, כי האמריקאים לקחו אותם למקום אחר שיש להם אינטרס, ואז עשו עליי כל מיני דברים, אמרו, אמרתי, אני לא אמרתי מזמן, אמרתי, ביידן, אם אתם מחויב לביטחון ישראל, זה הזמן לעזור לנו, תמלאו לנו את המחסנים. איך ישראל יכולה להתמודד בלי פצצות? אז ישראל איך מתמודד בלי פצצות, נותנת סיוע הומניטרי למחבלים בעזה, ומאז אין עסקאות חטופים, כן? לא נותנים להם חטופים. למה? כי טוב להם, יש להם אוכל, והחטופים שלנו מתים ברעב. צריך לתת להם, אתה מבין, לעצור את הדבר הזה, לעצור את הסיוע הומניטרי. אין מה לעשות. אני מבין שאנחנו, יש לנו בעיה, כן, אנחנו תמיד בכלכלת חימושים, וזה מה שמשפיע גם על
הלחימה. אני אגיד לך מה הבעיה, אני ברגע ש...
צריך לעשות שינוי היום, לא אתמול.
ברגע שרביב דרוקר כותב, צריך להודיע על הסכמה להפסקת אש, התבלבלנו מרוב אופוריה, וברגע שיאיר לפיד, וברגע שיותר מדי אנשים כאלה תומכים בהפסקת אש, אני צריך לחשוב פעם.
סימן טורי, זמננו תם, אני מאוד מודה לך על השיחה. תודה רבה, שנדע בשורות טובות.
נמשיך להכות בחיזבאללה, בחמאס. ולהחזיר את החטופים, אלה הדברים שהם רוצים.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אתה יודע, אנחנו כבר לקראת שנה, מי המאמין, שנה לקראת השביעי באוקטובר, והשבוע צפו כל מיני פרסומים על כל מיני עדויות שבשביעי באוקטובר, סביב התצפיתניות, היו חיילים של כולני שברחו, או נשארו, או דברים כאלה, ואני זוכר שהייתי בתחילת הדרך עם אבא של שילו, שילו הרבן, אחד הקצינים שלדעתי, באמת, מדהים שעוד לא עשו על זה סרט, אבל לדעתי עשו סרט, זה כאילו לוחם על. הוא נסע ובא והלך ונפצע ולקח מלך ונסע
בעזה. איפה אבל?
קצין גולני, בוא נשמע מאמא שלו, תן את הפרטים. מין גרדה הרבן, שלום לך, מה שלומך?
שלום.
שלום.
קודם כל,
שאלה מאוד מורכבת.
מה עונים על השאלה הזאת בשנה האחרונה?
אני בדרך כלל אומרת את האמת, נורא, סיוט. אין לזה מילים שמתארות באמת את מה שאנחנו חווים.
כן, זה נורא. עכשיו, השבוע זה התעורר קצת יותר, כי באמת התחילו להישמע כל מיני ביקורות ועדויות, שחיילי גולני ככה ונשארו ולא ברחו. ספרי לנו.
רגע, אבל לפני זה צריך רק להגיד...
בוא נתקן, לא עדויות, ביקורת אחת ספציפית.
כן, אבל בואו רגע רק נגיד, רב סרן שילו הרבן, זכרונו לברכה, היה מפקד פלוגה בגדוד 13 של גולני, שנלחם במוצב נחל עוז. בבקשה.
כן, הבן שלי, רב סרן שילו הרבן, היה באותו בוקר מפקד פלוגה ב', זה והדממה בגדוד 13 של גולני. הוא נכנס חודשיים קודם לתפקיד, לאחר שהוא עשה שרשרת של תפקידים פיקודיים באגוז. אני רוצה להדגיש שהוא בחר את גולני, הוא יכל ללכת לכל יחידה, הוא בחר את גולני עם כל האתגרים שלה, הוא בחר את הגזרה הזאת. הפלוגה שלו ישבה במוצב נחל עוז, התפקיד שלו הוגדר כמפקד גזרת נחל עוז, למרות שבדיעבד אנחנו יודעים שהתפקיד שהוטל עליו היה בלתי אפשרי לביצוע, עם כמות היישובים שהיו באזור, האורך של הגדר שהוא היה מופקד עליה, וכמות החיילים הלא קרביים שהיו במוצב. באותה השבת, הוא היה עם 40 חיילים במוצב, היו לו עוד מספר חיילים במוצב המשנה בחץ שחור ליד קיבוץ מפלסים. לפני שאני נכנסת לסיפור הקרב, חשוב לי מאוד להגיד לכל מי ששומע, מה ששילו והחיילים שלו עשו באותו הבוקר, חיילי גולני של פלוגה ב', לא עשו רבים בהיסטוריה של מלחמות מדינת ישראל, בנחישות, בהקרבה, תוך שהם שמים את עצמם במקום האחרון, לא רק שלא ברחו, הסתערו, הגנו, הצילו, והכל מתוך ערכים והבנה של המצב שהם נקלעו אליו, לא הייתה שום בריחה, להפך, הייתה הסתערות לתוך האש, עד הכדור האחרון, עד טיפת הדם האחרונה. וזה מה שצריך לדעת על מה שפלוגה בית עשתה שם באותו הבוקר, יחד עם שילו נהרגו עוד 5 חיילים שהיו איתו בצוות הנמר, אני תכף אפרט על הקרב הזה. נהרגו גם עוד קצין וחייל בחמל, בשעה שהגנו על התצפיתניות שם, ושאר החיילים שנהרגו באותו בוקר מהפלוגה, נהרגו בנקודות שונות במוצב, בשרשרת של קרבות עזים מאוד.
אז בואי תספרי לנו באמת על הקרב שהתפתח.
בשעה 5:30 בבוקר, שילו הממפ יוצא עם הקשר שלו שימון עם רכב הדוד לסיור על הגדר, מה שהוא עושה בכל בוקר, קוראים לזה כוננות עם שחר, אצל שילו 5:30 היה בדיוק 5:30 ועשו בדיוק את מה שצריך, וכל החיילים היו בכוננות. בשעה שהוא מסייר על הגדר מתחיל ירי הטילים, המרגמות, שילו מיד מבין שמדובר בסרט אחר לחלוטין ממה שהם חוו עד כה. הוא מכריז על פשיטה בהפתעה, מכריז בקשר גם מול החמל במוצב, וגם מול כל מי שהיה מולו בקשר. פה אני אציין בהערת אגב שהקלטות הקשר מאותו הבוקר מתעדות דקה דקה את כל מה ששילו והחיילים שלו עשו.
מה שומעים שם?
אנחנו עוד לא קיבלנו אותם. מהצבא לא רק הקלטות הקשר, יש גם צילומים מתוך הנמר, מחוץ לנמר, הקלטות בתוך הנמר, יש גם את ההקלטות שהמחבלים עשו, כל החומר בידי הצבא ואנחנו מקווים לקבל אותו בקרוב. מה שאני בעצם מדגישה פה שהקרב כולו מתועד, בין היתר מאחר משילו בשלב מסוים בעל כורחו בהיעדר מפקדים יותר בכירים הפך בפועל למפקד הגדוד, מפקד הגזרה היותר רחבה, ולמעשה הוא היה המפקד הבכיר בשטח, והיה צריך לקבל החלטות גורליות עם מיעוט קיצוני של כוח אדם מול ריבוי קיצוני של מחבלים. בסביבות 6:30 כאמור הוא כבר מבין שהמצב הוא מאוד מאוד חריג, הוא עומד בקשר רצוף עם התצפיתניות בחמל, עם הקצינה, שיר אלעד זל, הוא מורה לראות במערכת רואה יורה שהיא על הגדר, שכמובן יצאה מכלל פעולה, בשלב מסוים גם התצפיתניות כבר לא רואות יותר שום דבר, ולא יכולות לדווח לו, הוא מיד בתושייה יוצא דופן, ותוך שהוא מבין את התמונה, למרות ההלם, למרות שאף אחד לא הוכן לדבר הזה, הוא נוסע עם הדוד שלו, עם החיילים, למוצב המשנכת שחור, שם הוא לוקח את הנמר, את הרכב המשוריין, עם עוד צוות של 3 שמפעילים את הנמר, ועוד 6 חיילים, שכפי שאמרתי, 5 מהם מוצאים יחד איתו את מותם. לאורך כשעתיים, שילה נלחם בצמתים ליד הקיבוצים, ליד קיבוץ צעד, קיבוץ מפלסים, קיבוץ נחל עוז, השעתיים האלה היו שעתיים קריטיות, ליישובים הללו, שילה והחיילים שלו שוברים את הגל הראשון של הנוח'בה שהתכוון לפרוץ דרך הקיבוצים ודרך ציר 25 הלאה לכיוון באר שבע. שילה דורס, יורה, כל מה שהוא יכול לעשות. אני מדגישה שקיבוץ צעד וקיבוץ מפלסים בפועל לא הייתה עליהם חדירה באותו היום, אלה הקיבוצים שלידם שילה נלחם. גם בקיבוצים אחרים שילה קנה זמן יקר מפז לכיתות הכוננות להיערך.
צריך לומר אינגריד שהוא גם, נפצע בידו, הוריד את היד אל תוך הזה, ביקש תחבשו אותי והמשיך להילחם תוך כדי הדבר הזה, פשוט
אז
אירוע.
אז אני תכף מגיעה לזה.
אנחנו כן. פשוט נשארנו עם עוד 2 דקות, אז אני כן, סליחה שאני נאלץ לקצר אותך.
אז אני אומר בקצרה, לאחר כן. המלחמה ליד הקיבוצים, הוא נלחם לאורך הגדר, והוא חוזר למוצב עם הנמר, עם צוות הנמר, הנמר חוטף RPG, טילים וכו'. הסיבה שהוא חוזר למוצב זה להציל את התצפיתניות ואת החיילים האחרים במוצב. הוא נלחם זמן קצר עם הנמר בתוך המוצב, אבל הנמר הוא רכב מאוד גדול והוא לא מתאים לזה. הוא יורד עם החיילים להסתערות רגלית, אחרי שהוא חטף כדור בכף היד שהוציאה את היד שלו מכלל פעולה, הוא עם חוסם עורקים, הוא עם יד אחת בלבד, ובכל זאת הוא אומר לחיילים שלו,
הסתערו.
זה הייעוד שלנו, בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו המגן האחרון על כל החיילים והאנשים האלה, זה התפקיד שלנו, הוא לא חס על עצמו, אף אחד לא חס על עצמו, והם מסתערים על המוצב ומוצאים את מותם.
איפה זה היה? החיילים, איפה הוא נהרג?
במוצב.
בבטונדות של השין ג' של המוצב.
בשין ג' אוקיי.
תגידי, מה עושה לכם?
היום אנחנו, אגב, היום אנחנו יכולים לדעת באיזו כמויות של מחבלים היה מדובר, מה שלא ידענו בימים הראשונים.
אני יודעת שביום שאחרי, כשספרו את מספר גופות המחבלים באזורים ששילה נלחם בהם, מצאו כ-200 גופות של מחבלים, וזה המון לצוות כל כך קטן, אבל שהיה כל כך משמעותי.
גיבורי המלחמה.
שעות הראשונות של, של היום הזה.
את יודעת, אינגריד,
ואילו להם היה אסון כל כך הרבה יותר
אינגריד,
גדול.
אינגריד, אני, שהייתי שם בשטח, אתה רואה את, את הדבר הזה, אתה מבין שזה פעולות הירואיות, בקנה מידה של אביגדור קהלני. זאת אומרת, זה אנשים שעצרו והצילו בחייהם, במותם, הצילו המוני המוני חיים.
אני יודע שאת לא רוצה להתעמת עם אף אחד, אבל נעלמת, נעלבת השבוע?
לא נעלבתי, אני לא במקום הזה. אני עדה של שילה, וזה התפקיד של החיים שלי.
נכון.
ואחרי שהתחקירים ייצאו, כל עם ישראל ידע את הגבורה של שילה ושל הלוחמים שלו. אף אחד לא ברח. הם כולם אמרו, הנני, והמפקדים שילה והקצינים האחרים גם אמרו אחריי, והסתערו ראשונים. גבורה אילאית, בנסיבות בלתי אפשריות, אני לא חושבת שהיה תקדים, ב- בין כל תולדות מלחמות ישראל, בסיטואציה כל כך קיצונית,
ועיזות
לתפקוד כל כך, כל
מדהים,
כך
מדהים, מדהים.
וחסר אנוכיות, במובן הכי, הכי טהור שלו. הילדים האלה, הבן שלי ואחרים שמצאו את מותם באותו הבוקר, מסרו את נפשם פשוטו כמשמעו, בגבורה אלאית, במקום שכל המערכות האחרות נכשלו,
נכון.
ורק רוח האדם נשארה באותו
אינגרית, הבוקר. אינגרית הרבן, אמו של רב סרן שילו הרבן, זיכרונו לברכה.
תודה, תודה.
אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה, מאוד מודים לך, תודה רבה.
אני מודה לכם, פרסומת. כל טוב.
טוב, רשמתי לי כל כך הרבה דברים, אנחנו לא מספיקים כלום, אבל...
אז בוא נעבור במהירות. לחנן בן ארי, השיר, באמת, שיר אדיר, חנניה, שיר כל כך עם רגש וחם. בבקשה.
חנניה.
תחת למזרן מי עבד השם לא עבד זמן תל אביב אפגניסטן לא תמצא עוד כמו חנניה מי עבד השם לא עבד זמן תל אביב אפגניסטן לא תמצא עוד כמו חנניה רק יגעת ומצאת חליפה של שנות החמישים שוט התקווה כל שלישי יד ביד בפארקים סרת מתהלכים בדרך השלום כופנון מזמורים כל יום ותיקון חצות בלילה חנניה
קרדיטים, תן לנו.
מפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, החיים על הדיגיטל, בני שאולסקי, איציק אהרון וטל אשל, האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, עידו טבת ואליעזר בן יהודה, אחרינו רון קופמן בשיחות עם מאזינים.
יפה, סיוון, סיוון.
סליחה, טעות, אחרינו סיוון כהן, ולאחר מכן, בין 12 ל-2, רון קופמן.
זרי, אתה צריך לנוח מהשבוע, היה לך שבוע קשה.
שבת שלום, סוף שבוע נעים, בשורות טובות, שיהיה רק טוב.
שהשם יפנק אתכם, גיצ'אבס.
היום פטירתו מקורת שמל מיטתו